אנחנו כמדומני סיימנו בפעם הקודמת את פסקה ה' או לא למדנו עדיין את ה'? מה? ד' למדנו? חושב שכן, לא? פסקה? לא, עוד פעם, אנחנו, בואו לא נדבר ביום שני ליום חמישי, אנחנו בפרק ב', נכון? פרק ב', מה למדנו? פסקה ז', לא יכול להיות. פסקה A, אני זוכר שהזכרנו אותה, לא זוכר אם למדנו אותה. אנחנו בפרק ב', באורות ישראל. עמוד קמ"ה. סיימנו את פסקה ז'? פסקה ז' זה שורה. לא, זה לא זה, זה לא... איזה פרק אתה? אתה ביום חמישי. נכון, אתה ביום חמישי? יופי, עכשיו בוא תחזור למחשב יום שני. מזל שיש מחשב, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. ואחרי זה יגידו שהמחשב זה וירטואלי. המחשב זה המציאות, אנחנו וירטואלי. איזה פסקה? היי, יופי, אז זאת הייתה אהבה אמינה. אוקיי, אז ד' סיימנו. לפי מה שכתוב אצלך במוח, כלומר במחשב. אוקיי, אני מקווה שסיימנו את ד', אני כבר לא זוכר. מישהו זוכר אם אנחנו סיימנו את ד'? כן. מה? נחזור על ד'. טוב, אם אתם לא זוכרים, זה סימן שצריך לחזור. בסדר, ואם אני לא זוכר, זה גם סימן שצריך לחזור. טוב, אז בואו נחזור לפסקה ד', היא פסקה חשובה, לכן חבל להיות בספק ולאבד אותה. היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל, במובן הרוחני המלא, המקיף את כל החיים המוסריים, הרוחניים והטבעיים, צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. למה? הנטיות הטבעיות אינן צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות, שהן צריכות טיפוח וטיפול תמידי בלימוד ובמעשה. ועל כן, נקרא עוד טיפה, האומות שיסוד הווייתן הלאומית הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות, כל זמן שהן קיימות, משפיעות הן את צירופן על כל יחידיהן בלא הכריח של הזנה מיוחדת. אבל לעומת זאת בישראל, גדול מאוד האגד כלפי צדדי המוסריות והאידיאליות, המשותפת בכללות האומה, וכאשר הנטיות הרוחניות צריכות הן גם בכל יחיד טיפול תמידי, שלא יושפלו ולא יתשתשו מצורתם, קל וחומר שהיחס שהיחיד נזקק מצידן אל הכלל כולו, שצריך אימוץ ומזון תדירי. הגענו לפה, בואו נסיים. המובחר שבמזון הלא הוא תלמוד תורה לכל צדדיה, הכולל גם כן את הלימוד ההיסטורי בכל שלמותו, וקיום המצוות באמונה עמוקה, המוארה באור דעת והכרה ברורה. טוב, בואו נתחיל קצת לברר את זה. כלל גדול בידינו, שככל שהחיים הם יותר טבעיים, יותר נסביר את המילה טבעי, כך אין פחות נזקקים לטיפול מעשי. פרק ג' פסקה ז'. איך זה יכול להיות? מה? פרק ג' פסקה ז', אז אתה צודק. אני אגיד לכם. בחורף, אנחנו למדנו את פרק ב', ובקיץ התחלנו את פרק ג'. זאת הטעות שלנו. יפה, אז קראנו פסקה חשובה, אז בואו נחזור למקום שלנו. אוקיי, אז אנחנו, בואו נרגיש שאנחנו מתקדמים. רגע, אז אם כן, אנחנו בפרק ג' פסקה ז'. בואו נקרא את הפסקה הזאת עוד פעם. כל מה שהאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל. יפה, אתה צודק. זה מה שדיברנו. הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה, וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל. זה דיברנו. יפה, אז זה למדנו כבר, נכון? יפה, פסקה ח'. האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור, כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו, ואז תהיה לו היכולת להידבק בכללות כנסת ישראל. אוקיי, היום זמננו קצר, אנחנו נלמד את פסקה ח'. נפלא. מה אתה רוצה להגיד? כן, כלל גדול בידינו, הזכרנו את זה באחד השיעורים הראשונים. הרב קוק, גם בספר אורות, גם במקומות אחרים, למשל בעין היה, זה מאוד בולט. שהרב קוק רוצה ללמד אותנו עיקרון רוחני, אז בהתחלה הוא קודם כל מסביר את העיקרון הרוחני, אחר כך הוא מלביש את העיקרון הרוחני על הסיפור בגמרא או על המאמר בגמרא. עכשיו, גם בפסקאות, למשל בספר כמו אורות, יש איזשהו עיקרון רוחני שהוא בעצם העיקרון של הפסקה, ויש, אם אפשר לומר, זוויות או התקדמות והתפתחות בתוך הפסקה. אז אני חושב שקודם כל זה מעין כלל פרט וכלל. זאת אומרת, קודם כל צריך לראות איזה מבט כללי. כשאני מגיע למכון מאיר, קודם כל צריך בכלל להכיר איפה אני נמצא. אז יש שני בניינים, יש גשר ביניהם, יש חדר אוכל, יש בית מדרש, יש פנימיה, יש כיתת לימוד, יש פינת קפה. בסדר? אז המבט הכולל הוא מאוד חשוב, כי הוא נותן איזושהי פרספקטיבה, הייתי אומר, על המציאות שאחר כך נצטרך יותר לדייק אותה. זה מעין מה שחזל אמרו, ליגרס ועדר ליסבר. קודם כל גרסה. קודם כל בקיאות. הבקיאות, כשאדם למשל לומד מסכת במשנה, לפני שהוא מתחיל ללמוד פרק בגמרא, אז יש לו איזו פרספקטיבה כוללת על הנושא. הפרספקטיבה הכוללת היא מאוד חשובה. בסדר? אז זאת הפרספקטיבה הכוללת, פה הפרספקטיבה עם משפט אחד ופסקה אחת. טוב, האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור, כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו, ואז תהיה לו היכולת להידבק בכללות כנסת ישראל. מה נקרא כיעור לפי הרב? כלומר, לפי, קודם כל מה המשפט העקרוני פה? שכשאדם רוצה באמת להיות שייך לכלל ישראל, כמו שראינו, שאם תסתכלו רגע בפסקה ו', אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל. איך אדם הגיע למצב שהוא שטול במציאות שנקראת כנסת ישראל? כלומר, הגינה שבתוכה הוא חי, לא כמליצה, אלא באמת, מבחינת כל הופעת החיים שלו. איך יכול להיות שהוא יכול להגיע למצב שהוא שטול בכנסת ישראל? אומר הרב, קודם כל האדם צריך להרחיק את עצמו מכל כיעור. האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור. אז קודם כל צריך להגדיר מה זה כיעור. מהו המושג כיעור לפי הרב, כדי שנוכל באמת להתרחק מכל מה שיכול לעכב אותנו מלא להידבק בכללות כנסת ישראל. אז כדי להבין את זה, אז יש פסקאות אחרות באורות. אם תפתחו רגע בספר אורות, בדף שלנו, שם הרב נותן הגדרה למושג כיעור. תסתכלו למשל באורות התחייה, עמוד פי זין, פסקה נון ב', יש שם, הייתי אומר, שלוש מדרגות, אם אפשר לומר, לכיעור. אורות התחייה, אורות התחייה, עמוד פי זין, פסקה נון ב', ישנם דברים טובים וקדושים, עמוד פי זין, ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות. עכשיו הרב נותן למשל שלושה מסלולי כיעור. הייתי אומר, כן, שלושה צירים של כיעור. כמו חולשה, שקר, רשעות. טוב, האם מישהו מוכן להוציא כאן עקרונות? חולשה, כיעור מסוג אחד, חולשה. חולשה היא דוגמה ל... היא ביטוי לעיקרון. קודם כל ברמה הכי פשוטה, בואו נראה ברמה הכי פשוטה. במה האדם חלש? אני אומר, על האדם הזה הוא חלש. נו, הוא חלש, או לפני אופי. הוא חלש, אין לו שרירים. בסדר? אז קודם כל האדם חלש פיזית. לא, אל תתלהב, זה... כלום. אז קודם כל האדם הוא חלש פיזי. ב', כמו שאתם רואים בצדק, הוא חלש נפשי. זאת אומרת, חולשה, זה איזשהו סוג של כישלון של כוחות החיים הטבעיים הבסיסיים, גופני ונפשי. בסדר? אז כיעור ראשון או כיעור אחד שמעכב, כרגע בואו נדבר רגע על הפסקה הזאת, ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כיעורות, שהרב מצד אחד מסנגר על הכיעור הזה, מצד שני אומר, ככל שהכיעור יותר מחזיק את המטרות הקדושות, אז מאלה זה גם משפיע על המטרות הקדושות. למשל, אם אני כותב תפוזים ואני רוצה עכשיו לשמור את התפוזים בארגז, אז הארגז הזה צריך להיות מחומר כזה שהוא לא יאפש את התפוזים. למצד אחד, אני לא יכול להכיל את התפוזים אם אין לי ארגז. מצד שני, לא יכול להיות שהארגז שהוא האמצעי לשמור את התפוזים, הוא יהיה ארגז עם חומר כזה שהוא חם מדי, צפוף מדי, ואז הוא יגרום לריקבון לתפוז. בור שלא. אבל בעולם שלנו ככה זה בנוי. בעולם שלנו, אותם שומרי הקודש הם דווקא מנגנוני החול. זה הרב כותב גם במקומות אחרים. ואותם מנגנוני חול הם לא קודש. מי שמאבטח את הרב זה המאבטח. כי אם הרב היה צריך להבטח את הרב, אז מה הוא היה? רב. אולי המאבטח. כל זה כמשל של גננת, כן? אז כדי שהקודש ישמר, הוא צריך כלים של חול. והחול שומר בכלים של החול, בסגנון של החול, בהדגשים של החול. אבל מצד שני, צריך לשים לב, אומר הרבי מאמריריה, שהחול לא יחלל את הקודש כשהוא שומר על החול. כלומר, צריך לשים לב שהארגז לא ייצור ריקבון בתפוזים שאותם הוא אמור לשמור. טוב, זה סוגיה שלמה. בכל אופן, אם כן, כיעור מסוג אחד, זה הייתי אומר רפיון בכוחות החיים הגופניים והנפשיים, שהרב קורא להם כאן חולשה. יפה, אז אם אמרנו את זה כבר, המשך ברור. שקר, מסלול שני של כיעור, מה ההפך משקר? אמת, על פי מה אנחנו מודדים אמת מול שקר. מהי ההבחנה? מה? נכון, אבל עוד לפני תורה. מה הכלי הכי פשוט שדרכו אנחנו מבחינים, גם בתורה, מהו הכלי שאנחנו יכולים להבחין בין אמת לשקר? שכל. שכל, נכון? השכל הוא הכלי שמאפשר לנו לגלות אמת מול שקר. עכשיו, כמובן שהשכל האלוהי הוא יותר מדויק מהשכל האנושי. אם כן, סוג כיעור שני, זה, אם אפשר לומר, רפיון בשכל. שהשכל הוא כבר למעלה מהגוף והנפש, השכל הוא הכלי המנהל את הגוף והנפש. כמו שהזכרנו הרבה מאוד פעמים, הגוף והנפש הם כוחות עיוורים שלא יכולים לנהל את עצמם בעצמם. לעומת הכוח המנהל, הוא השכל, הוא אמור לנהל את אותם כוחות טבעיים שהם הגוף והנפש. אז אם כן, ציר אחד של כיעור, גוף ונפש חלושים, רפואיים. בסדר? לא יוצאים אל הפועל. ציר שני של כיעור, שקר. כלומר, שכל לא מתוקן, לא מדויק, חס ושלום, שקרי. ודבר שלישי, רשעות. מהו האדם הרשע? או מי הוא האדם הרשע? עובר עבירות במזיד, יפה. מה ההגדרה של מזיד מול שוגג? מה ההבדלה? מה ההבחנה בין אדם שעובר עבירות במזיד לאדם שעובר בשוגג? תודה. תודה. בוא נסתכל במילה אחת כוללת ולא מדויקת. תודה. אם כן, רשעות, הכיעור מסוג השלישי הוא כיעור יותר עמוק. זה כבר כיעור אלוהי. אז יש, אם אפשר לומר, שלושה מנגנונים שהם, אם אפשר לומר, יכולים ליצור כיעור על המציאות. א', אם כוחות החיים הטבעיים שלי, הגופני והנפשי, לא מתפקדים כראוי. שיא הכיעור של הגוף והנפש, אם אפשר לומר, הגוף זה גילוי עריות, ירק ובל יעבור. הנפש, שפיכות דמים, רצח, כתוצאה מכעס, כתוצאה מגאווה. גאווה יהיו המידות הרעות, כמו שהענווה יהיו המידות הטובות. ויצר החיים, יצר הופעת החיים, הוא יצר החזק ביותר, לכן הוא גם המסוכן ביותר. אם כן, שני הכוחות שבהם הגוף והנפש יוצאים אל הפועל לא נכון, בצורה הכי קיצונית, זה גילוי עריות, שפיכות דמים. גילוי עריות זה סיכל כול הגוף, שפיכות דמים סיכל כול הנפש. כל מה שאומר, אומר הנציב, למשל, בסוף פרשת כי תצא. ורישות, עבודה זרה. עבודה זרה זה סיכל כול השכל, אבל השכל האלוהי כבר. שזה ממש כן הפוך מהממד האלוקי. אז אם כן, אני חוזר שוב רק להגדרה. ישנם דברים טובים וקדושים, שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות. כמו למשל, חולשה, שקר, רישות. הרב הולך פה בסדר, זה לא סתם הוא בחר שלוש מילים. חולשה זה ביטוי לכיעור גופני נפשי, שקר זה דוגמה או לכיעור שהוא שכלי, ורישות זו דוגמה לכיעור נקרא לו אלוהי. אלה הרבדים שמהם האדם בנוי, גוף, נפש, שכל, נשמה. עכשיו הנשמה כמובן היא לא מכוערת, אבל הגילויים של הנשמה דרך הכלים יכולים להיות מכוערים. אז רק אולי אם אנחנו במשפט הזה נקרא את סוף המשפט. ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות, כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים למשל הן תומכות את יסוד הטוב של בושה. למשל, אדם ביישן, אדם לא לוקח אחריות, אדם לא יוזם יוזמות. איך קוראים לזה היום? להבדיל חד ושלום, שאף אחד כאן לא ייפגע. הוא חי כמו פנסיונר, כן, איזה ראש של פנסיונר, במחילה, כן, לא התכוונתי, כן. אתה לא מהסגנון הזה, כן, אבל יש איזו אווירה כזאת של פנסיונר. בסדר. בבחון מאיר הפוך, הפנסיונרים הם נותנים לנו חיים, כן? אבל העיקרון. אז לפעמים אתה רואה אדם חלש, שזה תומך אצלו בושה, אבל זה לא שבאמת הוא ביישן וצנוע. הוא סתם אדם חלש, הוא סתם אדם חסר רצינות. לא לוקח אחריות. אז לפעמים חולשה מחזיקה הבושה. אז זה נורא. שהטוב שנקרא בושה, אם אפשר לומר, נאחז במציאות על ידי חולשה. א', זאת עובדה. זאת עובדה שדברים טובים וקדושים, הרבה פעמים הסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כיעורות. זאת עובדה. או למשל צניעות, או למשל אמונה. למשל, אדם הוא מאמין כשהוא לא נותן מקום לשכל שלו לבוא לידי ביטוי, והוא קורא לזה אמונה תמימה. זה סוג של חולשה. זה אפשר לדבר. מה שמחזיק במרכאות חס ושלום כלפי חוץ את מדינת ישראל, זה סוג של חולשות. למשל, ביטחון וכלכלה. זה מאוד מעליב שהאומה הישראלית, מה ששומר עלינו פה, זה הצורך לדאוג לעניינים כלכליים וביטחוניים. אבל זאת עובדה. זאת עובדה שהאמצעים הכיעורים מחזיקים דברים טובים וקדושים. כי העולם הזה זה סדרו. זה סדר העולם. סדר העולם זה שהעולם שלנו הוא מורכב והחוץ מחזיק את הפנים. החול מחזיק את הקודש. מה? אז הרב אומר שאנחנו צריכים לאט לאט לדלל, אם אפשר לומר, את האמצעים הכיעורים, אבל צריכים לדעת שאם אנחנו מדללים את האמצעים הכיעורים, אז היות והם שומרים על התוך הפנימי, אז גם התוך הפנימי ייפגע. שמעתי פעם סיפור שאני חושב שהוא נכון. לא זוכר כרגע את הפרטים של הסיפור, אבל אני חושב שהוא נכון. הגיעו פעם תורמים עשירים גדולים לאיזושהי ישיבה. ואני חושב שסיפרתי את זה פה פעם. וראש הישיבה אמר, אני מקבל מכולם תרומה, מהעשיר הזה לא רוצה לקבל תרומה. אבל הוא יכול להחזיק את הישיבה. למה אתה רוצה לקבל ממנו תרומה? כי אני מזהה אצלו ממש כבוד וכבוד ועוד פעם כבוד. זה לא באמת. טוב, אז משתות מתוך שלא לשמוע, יבוא לשמוע, אבל לפעמים אולי אפשר לזהות, יותר גורם מלא לשמוע. אחד ושלום. אז הנה, אז עכשיו העשיר הזה לא יתרום את תרומתו, אז יהיו פחות 10 אברכים בכולל. אז כשאנחנו מדלדלים את האמצעים הכיעורים, הטוב נפגע. כלומר, בעולם הזה, הטוב, יש לו נקודת אחיזה במציאות, על ידי החול.
אבל יש משהו שהחליף
אותו. בסופו של דבר. אבל בדרך, הנה, זה מה שרב כותב, יש לך עמוד ב'. אז הנה אני קורא. אני קורא משפט, אני מדלג על משפט אחד. אולי נדלג על חצי משפט. ככה היא הטובה, רואה את זה? סוף שורה שלישית. ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והתמה, מחוללת יראות רבות, ואין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים. אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. אבל ברגע שאתה מוציא את הארגז, מוציא את התפוזים מהארגז, אז אין את הארגז ששומר עליהם. אז יבואו חרקים, ויאכלו תפוזים. ולא יהיו לנו תפוזים. נכון. ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים, כי אין בעצם את אותם אמצעים כיעורים שיחזיקו את אותו טוב וקדוש, דלדול זה וירידה זו עלייה והתעודדות הם באמת. למה? משום שאחר ריקבון של יסודות הרעים הללו יחל מיד, בתהליכים היסטוריים זה לא בדיוק מיד. ספר אורות זה ספר של קודי, אז רם מדבר על העקרונות. כלומר, כשהאמצעי הכאור מחזיק את הטוב, מצד אחד זה סדר העולם, מצד שני יש לו השפעה על הטוב, מצד שלישי צריך להתחיל להחליף את האמצעים לאמצעים יותר תיאוריים, מצד רביעי בדרך להחליף את האמצעים הכיורים לתיאוריים, הטוב והקודש ייפגע, מצד חמישי יתחיל להופיע בהמשך הטוב מהמקום היותר נכון שלו. דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת, שאחר ריקבון של היסודות הרעים הללו יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש של יסודות בריאים, של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצח ועוד. כלומר, לפי מה שאתה אומר, אורן, לפי מה שאתה מציע, אפשר לסגור את מדינת ישראל עוד לפני שהיא הוקמה. לא, זה לכאורה. כלומר, היות ומדינת ישראל עומדת על להיות עם חופשי בארצנו, מקלט בטוח, אנטישמיות, ואז א', בוא נברח מאנטישמיות בחוץ לארץ, ב', בוא נבנה כלכלה ורווחה, אז זה מאוד מעליב ופוגע שאמצעים כאלה נמוכים מחזיקים אידאות כאלה גדולות, אז אפשר לוותר על האידאות, אז בוא נתחיל להרכיב. אז הקדוש ברוך הוא יותר גאון משנינו, ברוך השם, והוא יודע באיזה ממדים האמצעים הכיעורים האלה נזקקים, נצרכים, אנחנו נזקקים להם, ובאיזה מידה אפשר קצת ליצור אצלם ריקבון. קוראים לזה פוסט-ציונות. בסדר? כלומר, יש איזושהי הנהגה אלוהית מאוד מדויקת שיודעת איזה אמצעים כיעורים עדיין נדרשים לתיקון המציאות, ואיזה אמצעים כיעורים כבר אפשר להתחיל לדלל, אף על פי שכרגע הקודש ייפגע, אבל היא ייבנה על קודש יותר טוב.
אבל יש מודעות לאנשים שהם עושים את זה, או שזה המודעות של
עצמם? הרב כותב בהרבה מאוד מקומות שהתהליכים האלה הם תהליכים שהמודעות נמצאת אצל יחידי יחידים. יחידי יחידים. אצל יחידים לפעמים המודעות הזאת נמצאת, כמו שהגמרא אומרת. עומדים ולא יודעים על מה עומדים, עושים ולא יודעים מה הם עושים. נכון. זה מזעזע. הרב כותב בממרי ראייה, שלפעמים אלה שפועלים, הם לא יודעים מה שהם פועלים, אני מצטט ציטוט, עד אפס הכרה. שומע? אפס הכרה. אפס הכרה באמת מה הם פועלים. אני לא רוצה לחזור למשל ששמעתם מני הרבה פעמים. למה בונים מלונות סביב העיר עתיקה, וכביש אחד, והמנהרות, ו-443, ורכבת קלה, ורכבת כבדה, וכו'. וממילה, וכפר דוד. כל זה הכנה. וחניון בנמל תעופה בן גוריון. כל זה הכנה. האם שר התחבורה מודע לזה בכלל? אם אני אגיד לו את זה, אם אתה תגיד לו את זה, הוא יסתכל עלינו כבני אדם או כתרנגולים? ברור. אבל ברמה של השכל האנושי הטבעי, יש מצבים של אפס הכרה. אני רוצה רגע לקרוא, אם אפשר, שנייה רגע, חכו. ספר מאמרי ראייה, זה אחד הספרים הכי נרדפים במכון מאיר. קשה להשיג אותו. האם מישהו מוכן להביא אותו? כל פעם אנחנו מחפשים, וכל פעם ברוך השם, לומדים איתו. בואו נסנגר, לומדים איתו, ו... הנה הוא שם. למה הוא שם? קודם כל, מקור 1-0 הכרה, נא לכתוב מקור. פסקה חשובה, ביחס לסוגיית ספירת העומר, חדש וכל זה. פסקה קצרה, אפילו קצרה הייתי אומר. זה מופיע במאמרי ראייה, עמוד 181, מאמר שנקרא החדש במדינה ובמקדש. אני קורא משפט אחד שקשור אלינו. כל הקורם והיוגב על אדמת ישראל, וכל התורה והתפילה באוהלי יעקב, עד כל הזמרה הנאצלה אשר בהיכל השם, כלומר הכל שיוצא מתוך ביטויי החיים הטבעיים, שכאן הרב מדבר על החקלאות הישראלית, מה שהוא קורא בהתחלה המדינה, והכל הרוחני, החל מתפילה ולימוד תורה ועשי בבית המקדש, שהמשפט הראשון, נשמה אחת היא המחיה את המדינה והמקדש בישראל, וכן קולו של יעקב הוא הבוקע ועולה בצורתו המיוחדת מכל השדרות אשר בתנועת הכלל ושאיפותה בישראל. הקול הרוחני של יעקב הוא מתגלה בין בביטוי של כל הקורם והיוגב, בין בביטוי של כל התורה והתפילה. אומר הרב, כל אחד הוא בתוכיות הווייתנו, בין כשהוא נודע ומוכר לבעלי הקול המשמיעים אותו לרבים ולעצמם, בין כשהוא כל כך נעלם עד לאפס הכרה. אבל זה כל אחד. אז כל סלילת הכבישים וכו' זה באמת הכנה לעלייה לרגל, לבית המקדש. באמת. אפילו זה ש... אפילו עם אלה שפועלים לא יודעים מכוח מה הם פועלים ומה בכלל מניע אותם. זה מקור אחד. מקור שני, גם ספר מאמרי ראייה, סוגיית קודש וחול. כן, אבל רק אני רוצה רק שנסגור את זה שהוא מעגל ראשוני ברשותך. סוגיית קודש וחול, בעמוד 412, פסקה ב', שימו לב, כשאנו שואפים, זה האמצעים הכיורים שמחזיקים את המטרות הטובות והקדושות. כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, הרי אנו מצווים בתחילה לשמור את האוצר עצמו, לשמור את הקודש, את רכוש הקודש, שלא יבוזו אותו זרים מאיתנו ושלא יתחלה. השמירה היא באה על ידי משמרת, סייגים, מנעולים, חומות וחל. אם יש לי למשל כסף בכספת, מה שסוגר את הכספת זה מנעול, זה לא כסף. כסף לא יכול לשמור על כסף. מנעול שומר על כסף. רוחני לא יכול לשמור על רוחני, כי הוא רוחני. הוא עדין מדי, הוא אצילי מדי, הוא אלוהי מדי. אז צריך שיהיה לו איזה מנעול חומרי ששומר עליו. אז סוג של פרדוקס כזה. שמצד אחד הרוחני הוא טהור ונקי, ומצד שני, כדי שהרוחני הזה ישמר, הוא צריך לאמצעים אחרים, נמוכים ממנו שישמרו אותו. אבל רגע, אבל אם הם נמוכים ממנו, אז הם יכולים לפגוע בו. כל מי שפעם ראה רבנים צדיקים גדולים וחשובים, אמיתיים, ראה שמי שמסתובב סביבם לפעמים, זה לא בדיוק ככה. ודווקא אלה סביבם הם אלה ששומרים על הרב. כי להם יש מרפקים, הם יודעים להגיד לא. עכשיו לא. אני קורא רגע שוב את המשפט הזה. כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, הרי אנו מצווים בתחילה לשמור את האוצר עצמו. את רכוש הקודש, שלא יבוזו אותו זרים מאיתנו ושלא יתחלה. השמירה הבאה היא באה על ידי העמדת משמרת, סיגים, מנעולים, חומות וחל, שלא יוכל כל מתנקש לשלוח יד בקודש. המכשירים הללו של השמירה באים הרבה פעמים מן החול. מי הם שומרי הקודש? החול. ואז צריך המרץ להתקפל. אז המרץ צריך להיות כפול. א', לשמור את הקודש. ב', שלא יתחלל הקודש על ידי מגע החול. על ידי הטיפול שיש לנו עם ערכי החול בשביל המטרה של שמירת הקודש. כלומר, החול בא לשמר את הקודש, אבל החול יכול לפגוע בו. הארגז בא לשמור לתפוזים, אבל הארגז יכול להרגיב את התפוזים. על ידי הטיפול שלא יתחלל הקודש על ידי מגע החול, על ידי הטיפול שיש לנו עם ערכי החול בשביל המטרה של שמירת הקודש. אז באיזה עולם אנחנו חיים? בעולם שאנחנו חפצים בקודש, אבל אנחנו זקוקים שהוא ישמר על ידי, נקרא לזה מצבי או ממדי חול. ממדי החול האלה מצד אחד שומרי הקודש, מצד שני צריך להיזהר שלא יפגעו בקודש. אז העולם שלנו בהגדרה הוא אמצעים טובים וקדושים, המוחזקים, מטרות טובות וקדושות, המוחזקים על ידי אמצעים כיעורים. עכשיו ברור שהתהליך בגדול, וסוף התהליך הזה, בסוף, שהאמצעים הכיעורים האלה יוחלפו על ידי אמצעים טובים, כי המטרה הקדושה מקדשת את האמצעים, אז גם האמצעים צריכים להיות קדושים כמו מעין המטרה. זה ברור. אבל הדרך שזה יעבור, א', יהיו אמצעים כיעורים, ב', שהאמצעים הכיעורים האלה ישפיעו ויחללו. ולכן אנחנו נצטרך קצת לדלל אותם, וכשנדלל אותם אז גם הטוב והקודש ייפגע. זה המסלול. עכשיו אומר הרב אצלנו, בואו נחזור אלינו כדי לראות את איך זה קשור כל זה אלינו. אומר הרב, האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור. שלושת סוגי הכיעור זה שלושת הופעת כוחות החיים, הגופני, הנפשי, השכלי והרוחני, לא בצורתם המתוקנת. ששיא הקלקול של הכיעור הזה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה לפי הסדר הזה. גילוי עריות, שיא קלקול הגוף, שפיכות דמים, שיא קלקול הנפש, עבודה זרה, שיא קלקול השכל ואפילו הממד הרוחני. אז האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור. אז ממה אדם צריך להתרחק? קודם כל לא להיות חלש בגופו. לאכול ארוחת בוקר. לא להיות חלש בנפשו. להיות אדם ביטחון עצמי. לא להיות חלש בשכלו. להיות אדם לומד, מחכים, שוקל שיקולי דעת נכונים, מסוגל להכריע הכרעות נכונות, מוכן לשלם מחירים על ההכרעות הלא נכונות שלו. רוחניות, שאותו עולם רוחני מופיע עצמו בצורה מתוקנת, בצורה נקייה. כלומר, אני אגיד את זה רגע אחרת. בואו נחזור שנייה לפסקה ו'. אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטה לעצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. אם הרב לא היה אומר בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים, הייתי אומר ככה, אדם מישראל צריך שיסכים להיות שוטה את עצמו בכנסת ישראל. איך אתה עושה את זה? איך אני עושה את זה? אני בא למכון מאיר, רואה את הזקן הנפלא של הרב ביגון, ושוטל את עצמי מסביבו. זהו, אני נהפך להיות הצל של הרב ביגון. הצל. גרשון, נראה שאתה יכול קצת להנמיך את עצמך. הזקן נראה לי אותו אורך פחות או יותר. קצת להנמיך, אפשר להיות צל. האם זה נכון? לא. אלא, אדם צריך להיות חזק בכל כוחותיו. להיות שתול בכנסת ישראל זה לא איזה בועה רוחנית. וירטואלית, שאני צריך להישתל באיזושהי מציאות רוחנית מרחפת מעל ההוויה. אם אנחנו רוצים באמת להיות שתולים בכנסת ישראל, בואו נבדוק האם הדרכים שבהם האלוהים מתגלה בכנסת ישראל, האם האמצעים, הדרכים, המסלולים האלה, האם הם תקינים אצלנו? מה קורה עם כוחות הגוף הישראלים? מה קורה עם כוחות הנפש, כוחות השכל וכו'. לכן, האדם צריך לזכך את עצמו, והזיכוך הוא דווקא החיים בכל החושים, וכל הכוחות הגשמיים והרוחניים, וזה מאוד מתחבר לפסקה ו'. האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו. ואם מושג הכלל, ואם הוא לא יתרחק מהכיעור, הוא יזלזל בחולשה הגופנית או הנפשית שלו, ויזלזל בחוסר העמדה המוסרית שלו, ויזלזל בשכל שלו אצלו אל הפועל, ויזלזל בעולם הרוחני שלו אצלו אל הפועל כמו שצריך, והוא חי בדמיון שהוא שתול בכנסת ישראל, איך אומרים ביידיש? גורנישט. גורנישט. מה זה בתרגום? כלום. אז האדם, עם נית בסוף, גורנישט. עם תת בסוף. האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיור. כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו. והכיור הזה זה החולשה, השקר והרישות. אלה שלושת המסלולים. ואז תהיה לו היכולת האמיתית, לא הדמיונית, לא ההזויה. ואז תהיה לו היכולת להידבק בכללות כנסת ישראל. דרך אגב, כשאני קורא את זה, אי אפשר לא, אי אפשר לא, בזה אנחנו עוצרים, אי אפשר לא, תסתכלו רגע בעמוד קופה אין א', פרק ת' פסקה ה', אורות ישראל, כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. ואם עם ישראל לא יהיה בריא, קופה אין א', פסקה ה', ואם עם הקודש לא יהיה בריא וחזק בגופו, יזלזל בגופו, גופו הפרטי, גופו הלאומי וכו', אז לא תתגבר ותחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, גם כפשוטו, עושים ספורט ברמת גבולות גזרה נכונים, כדי להיות בריא כעם, כפרטים, אז יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. ואז כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. עכשיו, זה לא כתוב כאן שהצדיקים צריכים ללכת למכון כושר, אבל כן כתוב שילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים. זה כן כתוב. תראו רגע את המשפט האחרון בפרק הזה, בפסקה הזאת מופלא. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצא מן הכוח אל הפועל ימוצא נשמה נפלאים. ואורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו. ויקומו לנו מאורי עולם, אנשי רוח אלוהים מצד אחד, ומצד שני, כבירי כוח שרים עם אלוהים ועם אנשים וחולים להם. נפלא. אז זה נקרא להיות שוטל את עצמנו בכנסת ישראל. מה רצית לומר מקודם?
אני?
כן.
כמו שאנחנו מדברים פה על ענייני החול, שאמרת שכל הכירו משמר דווקא על ענייני החול,
ובסופו של דבר
הוא יתעלה. בסופו של דבר? בסופו של דבר הוא יתעלה לקודש, נכון?
זה כמו שאמרנו... אבל עוד פעם, בסופו של דבר הוא יתעלה לקודש, תחת המילה בסופו של דבר יתעלה לקודש, יש איזה שלב ביניים. שלב הביניים שעד שבסופו של דבר הוא יתעלה לקודש, הוא ידלדל וגם הקודש ידלדל. וזה אסור לשכוח, זה קל מאוד להגיד באיזה משפט של אולפנה. בסופו של דבר יתעלה לקודש. יהיה טוב. הדרך המעשית, ההיסטורית, של הנהגת הבורא בבריאה להתעלות אל הקודש, זה דרך זה שיכול לדלדל את הקודש, את הקודש ידלדל. אז אם אנחנו מוכנים לאבד קצת תפוזים בדרך לארגז הנכון כדי שגם התפוזים יהיו נכונים, אז יש סיכוי שנגיע לתפוזים הנכונים. אבל אם אנחנו כל הזמן מנסים לשמר את התפוזים ולא רוצים להחליף את הארגז, או מוכנים להחליף את הארגז אבל לא מבינים שיהיה כאן איזה מחיר לתפוזים, אז אנחנו בבעיה. בסדר?
רציתי עוד לחדד שאלה.
בבקשה. אבל 1:10, אז בואו עוד דקה.
אז אם אנחנו במצב שהחול לא יודע לקראת מה הוא הולך, שהוא בכלל מחליף את הקודש, יצא הקודש, אז יכול להיות שאדם שעוסק בקודש גם לא יודע שהוא...
יכול להיות.
עוסק בדברים מאוד מאוד...
ברור.
שהוא משפיע כל כך הרבה השפעות, שהוא בכלל אין לו מושג בזה.
ברור. כל מדרגה פועלת במציאות, לא יודעת שהיא פועלת ממדרגה שהיא פנימית ממנה ועליונה ממנה. טוב, תודה רבה. סליחה על האיחור. שבוע הבא חוזרים לסדר 12:10.
יום חמישי כבר?
יום חמישי 12:10, כבר. שני זה האיחור המצוי. יישר כוח.